המהר"ל מביא עכשיו סדרה של דעות המובאות בגמרא בפרק חלק, כמה זמן יימשכו ימות המשיח. כמובן שכל אחד מן החכמים האלה מברר משהו בדעות האלה, לא עסוקים רק בחשבון מתמטי, כי בהבנת עניין מהותי. ובפרק חלק, אנחנו בעמודה ימנית, בסוף העמודה בצד ימין. ובפרק חלק, תניא רבי אלעזר אומר, ימות המשיח 40 שנה. שנאמר 40 שנה אקוט בדור. ככה כתוב בתהילים, כמו שאנחנו קוראים כל ערב שבת. רבי אלעזר בן עזריה אומר 70 שנה, שנאמר והיה ביום ההוא ונשכחה צור, צור, העיר צור, מעיר 70 שנה כימה מלך אחד. הפסוק הזה בנביא ישעיה מדבר על חורבן העיר צור כתגמול על מה שעוללה לנו, וכמה זמן יימשר חורבנה, כמו מספר השנים שמלך צריך למלוך, 70 שנה. אומרת הגמרא, על איזה מלך מדובר? איזה מלך מיוחד? כי כתוב כימה מלך אחד, אחד זה מיוחד. על איזה מלך מדובר? מלך מיוחד כזה, אבל אומר זה משיח. רבי אומר שלושה דורות. כמה זמן זה יימשך? שלושה דורות. מאיפה לומדים את זה? שנאמר בתהילים עין בית, יראוך עם שמש, ולפני ירח דור דורים. דור דורים זה שלושה דורות, דור ודורים. רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל, כי כבר אכלוהו בימי יחזקיהו. אמר רב יוסף, שר אלה מרא לרבי הלל. כלומר, השם יסלח לו שהוא אמר דבר כזה, שאין משיח לישראל. שהשם יסלח לו לרבי הלל להגיד דבר כזה. חזקיה אימת אבא. חזקיה אימת אבא. מה ההוכחה של רב יוסף שלא ייתכן להגיד דבר כזה שאין משיח לישראל? כן? בבית ראשון. מתי היה המלך חזקיהו? בבית ראשון. ואילו זכריה שהוא נביא מבית
שני,
כאן מתנבא בבית שני, הרי אמר בנבואתו כשהוא היה בבית שני, ומה הוא אמר שמה? בפרק ת' גילי מאוד בציון, הרעי מאוד בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע. נו, אז אתה רואה שהנביא מלאכי, אף על פי שהוא היה הרבה אחרי חזקיה המלך, מנבא שעוד יבוא הגואל. אז אם כן, איך הוא יכול להגיד דבר כזה שגמרו את האופציה למשיח בימי חזקיה המלך? איך ייתכן? תניה אידך, עוד ברייתא, רבי אלעזר אומר, ימות המשיח 400 שנה, שנאמר, שמחנו כימות ראיניתנו, וכתיב, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. כלומר, מה אנחנו מתפללים? שהקדוש ברוך הוא ישמח אותנו לעתיד לבוא, כמספר השנים שסבלנו מעינוי. כמה סבלנו מעינוי? הנה נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים 400 שנה. רבי אומר שסה שנים, כמניין ימות החמה, שנאמר כי יום נקם בליבי, יום נקם בליבי. כלומר, צריך להיות מספר שנים כמספר שנים שיש בשנה. תניא אבימי ברד רבי אבאו, ימות המשיח לישראל 7,000 שנה, שנאמר בישעיה, כמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוקייך. אמר רב יהודה אמר שמואל, ימות המשיח, כמיום שנברא העולם ועד עכשיו, שנאמר, כימי השמיים על הארץ. רב נחמן אמר, כימי נוח עד עכשיו, שנאמר, כימי נוח זאת לי אשר נשבעתי. טוב, אז אם כן, אנחנו רואים פה הרבה דעות, כמה זמן זה יימשך, ועכשיו המהר"ל יברר לנו את הדעות השונות, למה התכוונו רבותינו בדעות האלה, כי כמובן אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וזה לא שעכשיו נחפש לעשות חשבונות, כי זה לא כל כך יעזור לנו, כמו שהסברנו, שהקץ הוא סתום ולא גלוי, אלא כמובן החכמים בשנים האלה, במספרים האלה, רמזו לנו דברים עמוקים. וביאור מחלוקתם, כי סבירה לרבי אלעזר, כי המשיח אינו רק שיוציא אותם מן הגלויות. לפי רבי אלעזר, מה התפקיד המשיח? לצאת מן הגלות. זה התפקיד העיקרי. ואחר שהוציא אותם מן הגלות, יהיה הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו מנהיג את ישראל. זאת אומרת, למה צריכים את המשיח? קיבוץ גלויות. וככה אומר גם הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק י' א' אומר שכל מי שאינו מאמין במשיח נקרא שאינו מאמין בתורה. אומר הרמב״ם, איפה כתוב על המשיח בתורה? שאני טוען שמי שלא מאמין במשיח אינו מאמין בתורה. צריך בשביל זה שיהיה כתוב המשיח בתורה, נכון? אז איפה כתוב המשיח בתורה? צריך לדעת איפה מדברים על המשיח בתורה. כדי להגיד שמי שכופר במשיח, כופר בתורה, צריך להראות באיזה מקום בתורה מדברים על המשיח. תשובת הרמב״ם, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך, וריחמך וקיבצך מכל העמים. אם כן, אומר מפורש הרמב״ם, שמה עניינו של המשיח? קיבוץ גלויות. לא בלבד, אבל ברור שיש לו תפקיד כזה, וזה התפקיד שעליו התורה מדברת. ככה הרמב״ם כותב. כן. אינו רק, הכוונה זה רק, כי המשיח אינו רק פסיק שיוציא אותה מן הגלות. רק, הכוונה רק לזה, ככה צריך לקרוא, שאינו רק שיוציא אותה מן הגלות. ואחר שיוציא אותה מן הגלות, נו אז לא, אחרי שיוציא אותה מן הגלות יהיה הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו מנהיג את ישראל. המלכות תעבור להיות מלכות השם. המשיח, אנחנו צריכים אותו לקיבוץ גלויות. כמובן, זה הרבה עבודה, קיבוץ גלויות. ולמה אם כן, זה 40 שנה לפי זה? למה? כן? כי זה בדיוק כמו יציאת מצרים, יפה מאוד. מה היה התפקיד של משה רבינו? תלמד ממשה רבינו. מה היה התפקיד של משה רבינו? להוציא את ישראל ממצרים ולהביא אותם עד לכניסה לארץ. הביא אותם לכניסה לארץ, גמר תפקידו. אז אומר רבי אלעזר, כנ"ל משיח, זה היה התפקיד שלו. הוא צריך לקבץ גלויותינו, להוציא אותנו מכל הגלויות שבהן היינו מפוזרים, לאחר מכן תהיה הנהגה אלוקית. זה לא אומר שלא יהיה מלך, אבל המלך הזה יפעל על פי הוראות אלוקיות קבועות, ברורות, כל הזמן השם יגיד לו מה לעשות. אבל התפקיד כמשיח, הנהגה של משיח, זה קיבוץ גלויות. לכן 40 שנה. מה אתה אומר ידידיה?
אני אומר, אבל משה רבינו
מה? משה רבנו 120 שנה, נכון, אבל הוא הלך להוציא את ישראל ממצרים בגיל 80. אז הוא עבד 40 שנה כמנהיג להוציא את ישראל ממצרים ולהוביל אותם במדבר. בסדר גמור, מה שאתה אומר. כן. כן. כן, מרדכי. כן. נכון. זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. לכן מי שאינו מאמין במשיח לא מאמין בתורה. כי התורה אומרת לך שזה הוא התפקיד שלו. לכן, נכון, אתה צודק. רק המשיח יכול לעשות את זה. מה? לא, ודאי שלא. כי המשיח כבר מחזיר את עושה קיבוץ גלויות. אני אומר לך שקיבוץ גלויות זה משיח, משיח זה קיבוץ גלויות. אז אתה רואה קיבוץ גלויות, אתה אומר לי איפה המשיח? זה מצחיק. מה? עובדה שזה לוקח יותר מ-40 שנה. כן. אז מה התירוץ לדבר הזה שלכאורה אנחנו באמת איננו רואות שזה לוקח יותר מ-40 שנה? מה? יפה. אז קודם כל אנחנו רואים שיש כמה דעות. תירוץ ראשון. תירוץ ראשון. תירוץ שני, לגמור. כי כשאומרים שהמשיח זה קיבוץ גלויות, הכוונה שהוא גומר את זה. זהו. אחרי שהמשיח נמצא, לוקח לו 40 שנה לגמור את העניין של קיבוץ גלויות. זה לא אומר שלפני זה כבר לא מתעסקים בקיבוץ גלויות. דומה לשאלה של מרדכי. למה? זה כמו... זה כמו מלך. זה כמו מלך. מלך, כל מה שהפקידים יכולים לסדר, מסדרים. אחר כך באים ואומרים לו, טוב, כל מה שיכולנו לעשות עכשיו זה התפקיד שלך. עכשיו, כן, זה כמו אותו דבר, רמטכ"ל. רמטכ"ל הוא לא מתעסק בכל מחסום. אחרי שכבר פתרו כל מה שיכולים לפתור, באים ואומרים לו, עכשיו תשמע, נשאר העניין הגדול, נשאר העניין העיקרי. מה אתה אומר? ואז זה העבודה שלו. לכן, הרמב״ם יש לו הגדרה. כדאי לקרוא את ההגדרה הזאת של הרמב״ם. הרמב״ם דייק מאוד בדברים האלה, והוא כתב ככה. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד וכופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר, ושב השם לקחה את שבותך, וירחמך, וישב יקבצך, אם נדחך בקצה השמיים, ויביא אחרי השם. עכשיו, הוא מדבר לפי הפסוק הזה, אפילו על הנידחים. זאת אומרת שיש הרבה דרגות בקיבוץ גלויות. זה לא כתוב ככה, הוא מקבץ נדחי ישראל. יש קיבוץ גלויות של היהודים שמחכים רק שיפתחו להם תיק בסוכנות כדי לעלות. יש יהודים הם אפילו לא יודעים שהם צריכים לעלות. יש יהודים שאפילו הם לא יודעים שהם יהודים. זאת אומרת, מה שלפי הרמב״ם שכתוב מקבץ נדחי ישראל, משמע שהתפקיד של המשיח הוא לא קיבוץ גלויות רק הפשוט, אלא הוא קיבוץ הגלויות העמוק של קיבוץ נדחי ישראל. וגם הפסוק מדויק. כן, הפסוק אומר, ושב וקיבצך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים. מה זה אדם נידח? אדם נידח זה אדם שבכלל שכחו ממנו והוא שכח מעצמו. כן, איפה זה ברמב״ם? בהלכות מלכים פרק י' א' הלכה א'. כן. אבל הוא יהודי.
כן, אז משיח יחזור
אותו לארץ. אבל איזה שבת? טוב, שאלה שכבר התעוררה במדבר, אגב. במדבר כבר התעוררה שאלה כזאת.
אז הסתירו עבינים לשאלה הזאת, והם
ככה אמרו לך, להשאיר את זה לאליהו הנביא. טוב, אני אתן לך תשובה נוספת, שיהיה מקום בארץ לכל מי שלא משתייך לשבט מסוים. כמו שהיה, גם במדבר. במחנה ישראל היה מקום למי שלא מיוחס לשבט מסוים. אז גם בארץ יהיה כן אותו דבר. למשל, הקני ישב ביריחו. אלה שהתגיירו יחד עם יתרו, איפה הם ישבו? ביריחו. נתנו להם יריחו מתנה. זה מקום מאוד יפה, אגב, יריחו. יש שם תפוזים, יש בננות.
צמרים.
גם מצמרים, מקום נחמד מאוד. אפשר שיהיו שייכים, אפשר שיהיה להם חלק בארץ לדווקא מיוחד לאותם אנשים שאין. אחר כך, כמובן, בסופו של דבר הם מתחתנים, ומתחתנים עם אחד שמיוחס לאיזה שבט.
הבנות,
אתה צודק. הבנים, אז בבנים, בינתיים יהיה להם מקום בארץ שלא שייך לשבט מסוים. יכול להיות שהשבטים ייתנו להם. יש כמה אפשרויות. למשל, בארץ היו 48 ערים ללוויים. אולי גרו שם ב-48 ערים אלו. 48 ערים אלו זה שייך ללוויים, והלוויים יכולים לתת לכל אחד לגור אצלם. אם הבעל לא יהודי. כן, אז זהו, זה בדיוק מה שקרה עם הבן של שלומית בת דברי, שאימא שלו הייתה יהודייה ואבא שלו היה מצרי, והוא רצה להצטרף לשבט דן, כי אימא שלו הייתה משבט דן, ושבט דן לא רצה. אז הוא כעס מאוד שלא נתנו לו להיות בשבט דן. זה פרשה בתורה, מה שאתה שואל. כן. מה שואלים? שואלים שאלה. איך מתיישב משיח בן יוסף ומשיח בן דוד? מי בעצם מקבץ גלויות? משיח בן יוסף מתחיל קיבוץ גלויות, משיח בן דוד גומר קיבוץ גלויות. לכן זה מסתדר. שזה בדיוק מה שהסברנו עכשיו. שמשיח, שלפני עוד משיח בן דוד שגומר את קיבוץ הגלויות במשך 40 שנה, שהוא מקבץ נדחה ישראל. יש לפני זה כבר קיבוץ גלויות, אנחנו רואים שכבר הרבה שנים. אנחנו כבר בעסוקים בקיבוץ גלויות. אז משיח בן יוסף, הוא עוסק בבניין של העם ושל הארץ, והוא מכשיר ומכין את כל המדרגה של משיח בן דוד, כמו ששאול הכין במלכותו את מלכות בית דוד. כן. לא, 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 לא. אנחנו עכשיו חוזרים לברר את כל הדעות. המהר"ל בשלב ראשון הביא את כל הדעות. עכשיו הוא הסביר את דעתו הראשונה של רבי אלעזר שמופיע בתחילת הפרק. תסתכל, בתחילת הפסקה, סליחה. למטה. ובפרק חלק תניה רבי אלעזר אומר עם אותה משיח 40 שנה. עכשיו, המהר"ל, כן, כי פעמיים מובד ברייתא. אז המהר"ל עכשיו חוזר על כל הדעות, והוא מסביר דעה דעה. בסדר? אם כן, ודבר זה, אומר המהר"ל, יהיה עוד מעלה יותר, רק כי עיקר הוצאה מן הגלות הוא על ידי המשיח. כלומר, כן? 40 שנה, ואחר כך הוא, ריבונו של עולם, בכבודו בעצמו, יהיה מלכנו, ולכך ימי המשיח 40 שנה, כי תהיה האוצה מן הגלות, עד שבאו לכלל מנוחה והשקט 40 שנה, כמו שהיה כשיצאו ממצרים, שהיו 40 שנה במדבר, עד שבאו לכלל מנוחה. ומי שאמר 70 שנה, אנחנו עוברים לדעה השנייה, דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, שאמר 70 שנה. ימי המשיח, כמו שכתוב, כן? ימי מלך אחד, הוא הביאו בזה פסוק מן הנביא ישעיה, והיה ביום ההוא ונשכח הצור מעיר 70 שנה כימי מלך אחד. אין הכתוב תולה צור במלך המשיח. לא שהכוונה שתלמד מהעיר צור שתחרב, כמה יהיו הימים של מלך המשיח. דמי עניין צור למלך המשיח. רק שהכתוב אומר, כי תהיה נשכחת צור, ימי מלך אחד. כלומר, העיר הזאת תחרב כמו הימים של מלך אחד. רוצה לומר, המלך שהוא מיוחד ויש לו המשך מלכות כראוי, ואין מי שראוי למלכות כמו מלך המשיח. זאת אומרת, אם יש לך הגדרה מהי מלכות, זה המשיח. לכן הוא תמיד מכונה המלך המשיח, כמו שמכנים את משה רבנו, כמו שמכנים את יוסף הצדיק. זאת אומרת, כל אחד זוכה לאותו כינוי, כי הוא מבטא את המהות השייכת לאותו עניין. אז אם יש דבר אחד ששייך לאותה מהות, המהות הזאת של מלכות, זה המשיח. ולכך אמר ימי מלך אחד, זהו מלך המשיח. וסוף סוף הפשך המלכות שראוי למלך המשיח הוא 70 שנה. למה? ימי שנותינו בהם 70 שנה. זאת אומרת, זה נקרא פרק זמן 70 שנה, זה חיים. ואם מלך המשיח מכונה על שם מלכותו באופן מהותי, כדי שתהיה לזה משמעות מלאה, צריך שימי מלכותו יהיו 70 שנה. ולפיכך, אי אפשר שתהיה מלכותו של משיח פחות מן 70 שנה, שאם לא כן, יחסר מלכותו של משיח. כלומר, לא יהיה כאן ביטוי מלא לעניין המלכות, אם הדבר הזה לא יימשך 70 שנה. אז אם כן, אנחנו רואים ככה. ההגדרה הראשונה 40 שנה, זה מצד הגדרת תפקידו. 70 שנה זה מצד הגדרת מהותו, כי הוא נקרא מלך המשיח. צריך שעניין המלכות יופיע אצלו באופן מלא, ואופן מלא זה 70 שנים של חיים. כל החיים שלו צריכים להיות מלכות. מה אתה אומר? לפי ההבנה הזאת, זה מה שצריך להיות, שמלך המשיח ימלוך 70 שנה. דוד המלך חי 70 שנה. חי 70 שנה. הוא לא מלך 70 שנה, הוא חי 70 שנה. אבל הוא מלך 40 שנה. אף על פי שהוא קיבל את מלכותו לפני זה. למה? כי זה היה עדיין תהליך של הקמת המלכות. כן.
אתה אומר על עצמו, רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה.
נכון. אתה צודק מאוד, זה יפה מה שאתה אומר. הרי אני כבן 70 שנה, זאת אומרת שהדבר המהותי בחיים של אדם זה 70 שנה. הרי אני כבן 70 שנה, ימי שנותינו בהם 70 שנה. אפשר להגיד שזה נקרא פרק זמן של חיים, 70 שנה. 70 זה גם מלשון
שביעי.
אל תקרא 70 אלא שביעים. זאת אומרת, זה מילוי מלא. שין וסין זה דבר מתחלף, זה כמו סביה. זאת אומרת, ביטוי מלא של חיים, לכן זקן זה מי שמגיל 70 ומעלה. כי אפשר לומר שב-70 שנה אפשר למצות תוכן של חיים. אז כיוון שהמשיח מוגדר מצד מלכותו, אם אנחנו רוצים לראות מיצוי של עניין המלכות, אומר המהר"ל, זה צריך להיות של 70 שנה. טוב, בינתיים חגגנו 60, צריך עוד 10. וכן למאן דאמר שלושה דורות, שכך ראוי שעד שלושה דורות נחשב כמו דור אחד, כדכתיב בבראשית, כן, השבועה בין אברהם לבין אבימלך מלך פלישתים, לי ולניני ולנכדי והם שלושה דורות, דהיינו הוא ובנו ובן בנו יהיה מלכותו. אם לא כן, היה חסר מלכותו. ככה באמת כותב גם הרמב״ם, נדמה לי בהקדמה לפרק חלק, שמלכות המשיח יהיה הוא, בנו ובן בנו. זה, למה זה ככה? כי זה חזקה. אם יש הוא, בנו ובן בנו, זה כמו תורה. שמות תורה. לך ולזרעך ולזרע זרעך עד עולם. כן, אם התורה נמצאת במשפחה שלושה דורות, זהו, היא לא תמוש. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך או מפי זרעך או מפי זרע זרעך. זאת אומרת, יש פה חזקה של שלושה דורות. אז אותו דבר. כן, ככה מקובל לומר. שזה 25-30 שנה. ככה זה נחשב לדור. מה? כן, שהיו בני תורה. שהיו בני תורה במשך שלושה דורות. הבן, האב, הבן והנכד, בני תורה. ואם כן, אותו דבר לגבי מלכות, כן? מלכות שתימשך שלושה דורות. המשיח, בנו ונכדו. זה ההגדרה של המשכיות המצב הזה. דבר שנמשך בשלושה דורות, זה גדר של המשכיות. אבל יותר מן שלושה דורות, זה כבר מלכות אחר. ומה שאמר הלל, עכשיו אנחנו מגיעים לדעתו של הלל, שמה? אין משיח לישראל, חס ושלום, לא היה כופר במשיח. אז צריך להבין את דעתו של הלל. זה לא הלל הזקן, כן? לא מדובר בהלל הזקן, מדובר ברב הלל. עכשיו, איך הוא יכול היה לומר דבר כזה? אז אומר המהר"ל, אל תחשוב כפשוטו שהלל בא לומר שלא יהיה משיח לישראל. כי מה שמענו עכשיו מהרמב״ם? שמי שאומר שאין משיח, הוא ככופר בתורה חלילה, נכון? אז זאת לא, ודאי לא הייתה כוונתו. אז צריך להבין מה הייתה כוונתו. מה הייתה כוונתו? מה שאמר הלל, אין משיח לישראל, חס ושלום, לא היה כופר במשיח. היה סובר שהשם יתברך יגל אותם בעצמו. והיא תמה, אם כן, אמה יקמר שרה למראה. כלומר, זה לא הכוונה שלא תהיה גאולה לישראל. אין משיח לישראל. יש שרצו להבין שהלל אומר זהו, כיוון שפספסתם את הרכבת, וביקש שקדוש ברוך הוא לעשות חזקי המשיח, ולא נהיה משיח, אבוד. חס ושלום. שלא תהיה גאולה. לא. אלא מה הכוונה? הכוונה של הלל, שזה לא יהיה באמצעות מלך. אלא ריבונו של עולם יעשה ניסים ונפלאות והוא יגל אותנו בעצמו בלי מלך. לזה התכוון הלל. אז אם זה ככה, אז למה רב יוסף התבטא שהשם יסלח לו? ואם תמה, אם כן, עמי כאמר שרה למראה שהשם יסלח לו, אין זה קשיא. לכל מי שאומר דבר ונראה סתירה מבוארת בכתוב, נאמר עליו שרה למראה. כי הלל אמר דבר בצורה קצת מפתיעה, בצורה קצת חריפה, שאין משיח לישראל. זה צורם כל כך, שגם שזאת לא הייתה הכוונה שלו להגיד שלא תהיה גאולה חס ושלום, אבל בכל זאת, איך אתה אומר דבר כזה? זה כמו שמישהו אומר דבר כזה חריף מאוד, ואתה אומר, מה אתה אומר דבר כזה? דבר זה מצאנו גם כן בשאר מקומות. זאת אומרת, בדברי רב הלל נשמע דבר כזה מבהיל, שלא תהיה כבר גאולה. אומר המהר"ל, ברור שזאת לא הייתה הכוונה. אבל בכל זאת, הביטוי הזה הוא חריף מדי. אז לכן רב יוסף אמר, השם יסלח לו. מה על שם יסלח לו? על מה? על מה שהוא אמר, לא על מה שהוא חשב. תדע לך דעה למען דאמר גמי המשיח 40 שנה או שלושה דורות, מה יהיה אחר כך? ואמר על עכשיו רוצה להושש את דעתו שזאת הייתה כוונה של רב הלל להגיד אין משיח לישראל, לא הכוונה שחז ושלום לא תהיה גאולה, אלא הכוונה שהגאולה תהיה בידי השם. הוא אומר אפילו האחרים שנתנו זמן למשיח 40 שנה, 70 שנה, שלושה דורות, ואחר כך מה? אלא אחר שקלו ימי המשיח, יהיה השם יתברך מנהיג אותם בעצמו, נכון? זה מה שיהיה. או ישפוך, או שישפוך רוחו על כל בשר, ויהיו כולם חכמים, כולם יודעים את התורה אחר כך. וכך הוא דעת הלל, שאמר שאין משיח לישראל, רוצה לומר כי יהיו נגלים על ידי השם יתברך ולא על ידי המשיח. אם כן, האחרים אמרו ודאי שיהיה משיח. כלומר, יהיו שלבים. לפני שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ינהיג את ישראל, שאגב, אהבה המינה הזאת הייתה כבר בזמן שמואל. כן? כי למה שמואל כעס על ישראל כשהם ביקשו מלך? הרי הוא אמר להם, אבל השם הוא המנהיג שלכם. כלומר, בזמן שמואל, שמואל כבר הבין שאהבה מינה צריכה להיות שבאמת השם הוא ינהיג אותם. אז אתה רואה שזה לא דבר שהוא מופרך מכל יסוד. מכל מקום, החכמים האחרים אמרו לו, יש שלבים. קודם כל, יש לנו הנהגה, וההנהגה היא הנהגה משיחית, מלכותית. לאחר מכן, תבוא כבר הנהגה אלוקית, איך תהיה הנהגה אלוקית? אנחנו באמת לא יודעים בדיוק איך זה יהיה. אמר על בעצמו, נותן כמה אפשרויות, שבאמת הוא למשל יכול לשפוך מרוחו על כל בשר. כלומר, כבר כולם יהיו כל כך מתוקנים, שיהיה מצב כזה אידיאלי, שלא יאמר איש לרעהו, כבר לא צריכים שכל אחד ינהיג את השני, אלא כולם כבר עושים את רצון השם. כן, זה יהיה, או כפי שאמרתי קודם, ייתכן שהמשיח יתנבא. מה שלא יהיה, ודאי שרבי הלל לא בא להגיד שלא תהיה גאולה. ואל תומך כלל, כי לדעת הלל היו כל הבטחות הטובות נאמר על חזקיהו חז ושלום. ודאי לא ייתכן לומר שהלל הבין שכבר נגמר הסיפור עם חזקיהו וכל ההבטחות שניתנו כבר לא התקיימו, שלא היו הבטחות בימי חזקיהו כל כך, כי הרי אנחנו יודעים שבימי המלך חזקיהו באמת כל הנבואות שניתנו עדיין לא התקיימו. הרוצה לומר כי לא יהיה משיח לישראל, כי מעלת המשיח מעלה מיוחדת שהשם יתברך מפיל שונאיו לפניו, וכמה שדבר זה לא יהיה לישראל שכבר אכלו בימי חזקיהו. אלא מה שאתם מבינים שהמשיח זה יהיה מלך כזה, והמלך הזה מנצח בכל המלחמות והשם מפיל את כל אויביו לפניו, זה כבר קרה. מתי? עד לחזקיהו. לעתיד לבוא כבר לא יהיה צורך כזה, כי לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מתגלה בכבודו ובעצמו, ואז הכל יהיה מתוקן. ככה הייתה דעתו של רבי הלל. וכמו דסבירה לאו לאנך תנאה, שיהיה אחר דורו של משיח, כלומר שהתנאים האחרים אמרו את זה אחרי דורו של משיח. אמנם לפי דעתם של אחרים, יש זמן למשיח, 40, 70, 3 דורות וכו', אבל אחר כך ודאי תהיה הנהגה אלוקית. אז רב הלל סבך שמראש תהיה הנהגה אלוקית. כך סבירה להלל שיהיה בתחילת הגאולה גם כן הנהגה אלוקית. ולכך קבע דברי הלל אחר דבריהם. והפסיק בדברי אנך תנאה דאמרי כי ימות המשיח גדול מאוד. כלומר, לכן הסדר של הדעות הוא מאוד מדויק, אומר המהר"ל. למה? בהתחלה הביאו את אותם החכמים שאמרו שתהיה הכנה מלכותית, משיחית, ואחר כך יהיה זמן של הנהגה אלוקית. בא רבי הלל אומר, לא, אני סובר שתהיה הנהגה אלוקית מיד, מראש. האם אפשר ליישב את הדעות? כן, אפשר ליישב את הדעות. מה? ביטוי. עיתוי. כן. קודם כל, מה שאתה אומר זה בדיוק מה שהמהר"ל אומר. זה באמת עניין של עיתוי. אפשר גם ליישב ולומר ככה. בעצם, ברור שהגאולה זה הנהגה אלוקית. רק בהתחלה, ההנהגה האלוקית מתלבשת מאוד בדרך טבעית. כמו שמוצאים בהרבה ראשונים, שהגאולה האחרונה היא בדרך הטבע. היא מתלבשת מאוד, היא מתכסה מאוד בדרך טבעית. ולאט לאט זה הולך ונחשף. עכשיו, מה מידת החשיפה? שמה שפועם בתוך הגאולה הטבעית זה הנהגה אלוקית? זה תלוי.
תלוי
במסתכל. ותלוי בדורות ההם. יש דור שכולו זכאי. יש דור שכולו חייב. יש דור שההנהגה האלוקית יכולה להופיע בכל עוצמתה מיד. יש דור שההנהגה האלוקית מתגלה בסוף תהליך מאוד ארוך. זאת אומרת, זה לא חייב להיות פה. החכמים האלה באו לברר את העניין המהותי. אז רב הלל אומר, הגאולה האחרונה זה אלוקי. אין פה שום דבר אנושי. באו החכמים ואומרים, זה נכון שזה דבר אלוקי, אבל אנחנו יודעים שזה יתלבש בדרך טבעית. זה יתלבש בהנהגה משיחית. והלבוש הזה, זה יכול להימשך. יש אומרים 40 שנה, יש אומרים 70 שנה, יש אומרים 3 דורות. תלוי, זה תלוי בנו. כמה זה באמת מתלבש. אנחנו היום רואים שבאמת, כמו שידענו, הגאולה זה דבר אלוקי, אבל זה מתכסה בעניינים טבעיים עד כדי כך שלפעמים יש אפילו בני אדם ששוכחים שהגאולה הזאת זה דבר אלוקי. הם חושבים שהכל תלוי רק בבני אדם. כן, שזה נראה כזה לפעמים, באמת זה מאורפל כזה, זה שוכן בערפל. השם שוכן בערפל.
מה? כל גילוי השם הוא בתוך ערפל, בתוך מסך.
כן, זה אתה צודק. אבל יש קרוב ויש רחוק. הגאולה זה הקדוש ברוך הוא לוקח את העניינים לידיים. ועכשיו זה מתלבש בדבר אנושי, מלכותי, כמו דוד המלך. דוד המלך זה איש. לוחם, כל מה שאתה רוצה. אבל כל אחד יודע שפה יד השם. אז לכן אפשר להגיד שהתנאים האלה הם לא במחלוקת אדירה. הלל אומר מראש, הגאולה זה אלוקי. זה ריבונו של עולם לוקח את העניינים לידיים. בלי שריבונו של עולם ייקח את הדברים לידיים, הגאולה הזאת לא יכולה להצליח. אין סיכוי. מראש אנחנו יודעים שזה אלוקי. הלוואי וזה יהיה גלוי שזה אלוקי. תנאים אחרים באים ואומרים, לא, זה בסדר, נכון, זה אלוקי. אבל כמו בזמן דוד המלך, שהיה מלך שפעל, גם בגאולה, מלך פועל. ולאט לאט זה הולך ונחשף. לכן אומר המהר"ל, גם מי שנותן זמן למשיח, הוא מודה שאחרי שהזמן הזה יעבור, זה יהיה גלוי. ברור לעיני כל שזה הנהגה אלוקית. לכן זה לא חייב להיות סותר. זה יכול להיות דבר משלים. כן.
יכול להיות שהילד מתייחס למשיח בתור תהליך, לא בתור בן אדם?
מה, מצד שהוא אומר שזה הנהגה אלוקית, אין משיח. אז לכאורה אם זה ככה, אם הוא אומר שאין משיח, ההפך, נראה שאצלו זה בלי תהליך.
לא, הוא אומר שיהיה איזה תהליך אלוקי, כאילו שפתאומי כזה.
גילוי, אז זה לא תהליך, זה גילוי.
לא בן אדם ש...
כן, זהו. הלל בא אומר זה גילוי. הגאולה זה גילוי. זה גילוי אלוקי. לא צריך, אין פה משיח, זה גילוי אלוקי. בא השם אומר, זהו. הגיעה הגאולה. באים התנאים אחרים, אומרים, לא, לא, זה לא ילך ככה. תהיה הנהגה, וההנהגה הזאת לאט לאט תוביל להכרה שהכל אלוקי. זה בהדרגה. טוב, בינתיים מסתבר שזה לא הולך לפי דעת רב הלל, אף על פי שכל הזמן אנחנו יודעים שבאמת אתה הגאולה הזאת, למרות שהוא, שהיא מתגלה בתהליך טבעי, הפנים שלה, התוכן שלה, הערך המוחלט שלו, הוא אלוקי. לכן אמרתי שאפשר ליישב, שרב הלל מדבר מצד התוכן, מצד הערך, הערך הוא אלוקי. כן.
מה זה בכל אופן הביטוי הזה שהוא משתמש בו,
שמה?
שאכלו
בימי חזקיהו. אכלו בימי חזקיהו, כלומר, התהליכים האנושיים שקשורים לגאולת ישראל כבר הופיעו בזמן הלל, בזמן חזקיהו. התהליכים האנושיים, ההיסטוריים, כגון שהאויבים נופלים לפני ישראל, והם, אז זה קרה כבר בימי חזקיהו. הרי היה סנחריב שעשה מצור על ירושלים והוא נפל. זאת אומרת, זה, לזה אתה מחכה, שהאויבים ייפלו בפני ישראל. כבר קרה בימי חזקיהו. הגאולה זה כבר יהיה סטנדרט אחר. שמה? שלא יעיזו בכלל. זה הכוונה, אכלו בימי חזקיהו. טוב, שבוע טוב.